אנחנו רוצים לבקש מהרב אבידן שמעבר לעבודה המשותפת בהנהגת הישיבה היה גם ידיד קרוב עם הרב גלינסקי לכבד את דברים.
הזה של הרב גלינסקי זיכרונו לברכה עדיין לא מצטרף לי, לא מתחבר לי, אבל כנראה שזו המציאות. אנחנו כבר ביום ה-30, 30 בפטירה שלו. ואני רוצה לומר כמה דברים על האיש, פועלו ומידותיו. אבל אולי לפני זה הקדמה קטנה. אני חושב שנכון וראוי שהמעמד הזה מתקיים בין העמודה של ישיבת שלבי. העניין של זכר, של הנצחה, הוא לא עניין של איזשהו טקס, אלא יש פה תרומה ממשית שמועילה לנפטר. יש שיטה בגאונים שגם אם אדם חטא כל ימיו ולאחר מותו עושים, פועלים לעילוי נשמתו, הרי מה שעושים לזכרו, לעילוי נשמתו, איך נאמר שם? מוציאתו מגן עדן, מגיהנום לגן עדן, כמחץ וקשת. להלכה אנחנו לא פוסקים כך. להלכה אנחנו פוסקים שאם הוא היה רשע כל ימיו, לא מועיל לו. אבל אם יש אדם שהוא צדיק בזכות, אדם שאפילו אם הוא היו מעשיו מקולקלים, אז הוא יכול להועיל לו גם לאחר מותו. יש עניין של ברא מזכה אבא. אבא לא מזכה את הבן, אבל הבן מזכה את האבא. מדוע? בגלל שהבן הוא תוצאה של האבא. אם התוצאה שלו, אם הפירות שלו מתוקנים, זה מועיל גם לאדם שאפילו אם הוא לא היה כל כך מתוקן. כשאנחנו אומרים עושים יורצייט, עושים 30, זה לא עניין חיצוני, זה עניין פנימי מאוד. זה תרומה ממשית לנפטר. הנפטר משודרג בעולם העליון. שמעתי פעם איזה יהודי שהיה בשנת האבל לאבא שלו, פגש ברב שלמה זלמן אוירבך ברחוב. שואל אותו רב שלמה זלמן, שאל אותו ביידיש, תגיד לי, שלחת היום חבילה לאבא? חבילה, דבר ממשי. לכן, תלמידים זה כמו בנים. וכיוון שבבית המדרש הזה יש לו זכות חלק גדול, אז זה המקום הראוי, כי זה הזכות שמשדרגת אותו בעולם העליונים, בעולמות העליונים. על האיש, קודם כל התשתית, רב מיילה היה אדם כשר. השולחון אורחיד, איש של שולחן ארוך, אני ביליתי איתו הרבה שעות, ביבשה ובאוויר אפשר לומר, וראיתי את אורחותיו ואת מנהגותיו. כל זמן פנוי, היה לו את הגמרא הקטנה, מה הקטנה, פורמט קטן, הוא היה פותח ויושב ולומד. הדף היומי זה היה לחם חוקו. כל מערך החיים שלו, מערך של צניעות, יהודי בא מאמריקה, לא בא מאיפה ש... פה בארץ, בא עם רמה, רמת חיים, מעולם לא היה לו שאיפות לממון או לכסף. חי חיים של צניעות. יש ברמב״ם, הרמב״ם אומר בהלכות אבלות, יראה לי, זה לא כתוב בשום מקום, אבל הרמב״ם אומר יראה לי, שניחום אבלים זה לפני ביקור חולים, בגלל שבניחום אבלים עושים חסד עם שניים, גם עם החי וגם עם המת. שמעתי פעם בשם רב לייזר גורדון, מה זה עשיית החסד של האדם שעושים עם האדם המת. אומר רב לייזר, שאדם כשר עולה לשמיים, אין לו צער, אין לנשמה צער, להפך, רק עונג, כולו עונג. מקבלים אותו המלאכים ואומרים לו, בוא לחיי העולם הבא. אבל מה? יש לנשמה צער על בני המשפחה שלה שהם באבל. כשמנחמים את המשפחה, יש פה חסד עם השניים. כשהנשמה הכשרה של רב מיילא עולה לשמיים, מקבלים אותו המונים של מלאכים. מלאכים שנוצרים כתוצאה מהפעילות הענפה והעשירה, עוד תכף נדבר על המשמעות של הדברים, שהוא עשה כל החיים שלו. והם מובילים אותו לעולם שכולו עונג. לרב מיילא אין צער, לנשמה אין צער, אבל הנשמה מתבוננת בנעשה אצל מי שהוא השאיר פה בעלמא הדין. הרבה כבר דובר, גם הערב ועוד ודאי דובר, על הפעילות הענפה שלו. תרשו לי, אני רוצה לומר כמה משפטים על המשמעות של הדברים. כל כך הרבה עשייה למען תורה, בתחומים רבים, במדינות רבות, בקהלים גדולים. הרי בזכות הפעולות האלה, הרבה מאוד מאוד יהודים מנהלים אורח חיים של אנשים כשרים. הרבה אנשים, אולי בלי הפעילות הזו, לא ידעו לקרוא קריאת שמע. אני לא פעם שאלתי את עצמי מה יותר חשוב, ללמד תורה או לקרב אדם לקיים מצווה. יש לי שעה פנויה, אני יכול לתת אותה ללימוד תורה או ללמד אדם לקרוא קריאת שמע. מה עדיף? שאלה מאוד קשה, אני חושב. אבל אולי מצאתי רמז בדברי הגר"א. כתוב בשולחן ערוך שאדם צריך ללמד את בנו ואת בן בנו, ואותו הדבר הוא צריך ללמד את כל ילדי, כל עם צריך ללמד את כולם תורה, וכל התלמידים כמוהם כבנים. על הקטע הזה שבשולחן ערוך אומר הגר"א, אני לא מצטט את כולו, כי אני מבין שאנחנו קצת קצרים בזמן, ולכן אני בכלל לא מעריך. ואני מצטט אבל את הדבר העיקרי. הוא מביא מדרש תנא דבאליהו. הלא פרוס לרעב לחמך. אין רעב אלא רעב מתלמוד תורה. ואין לחם אלא דברי תורה. מכאן אמרו, אם יש אדם שהוא מבין בדברי תורה, יפרנס מתורתו. צריך ללמד אותו תורה, לפרנס אותו מהתורה שלו, אם הוא מבין בלימוד, אם הוא מבין בתורה. וזה נקרא רעב ללחם. ושם בהמשך דברי הנביא, כי תראה ערום בכיסיתו. כיצד? אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך. פה צריך כבר קירו להכניס את הביתה, לתת לו חום, ולמדהו קריאת שמע, ולמדהו פסוק אחד בכל יום, או הלכה אחת בכל יום. שאין לך ערום בישראל, אלא מי שאין בו תורה ומצוות. ללמד קריאת שמע ותפילה, זה נקרא לחסות ערום. ללמד תורה, זה נקרא לתת לחם לרעב. כיוון שקיימלן בשולחן ערוך, וזה סוגיה בגמרא, שהרעב קודם לערום, לכאורה יש פה רמז שלימוד התורה, אם יוצרים, פועלים, שאדם ילמד תורה, זה בדרגה יותר עליונה מה שפועלים שיקרא קריאת שמע. הדוגמה היא קריאת שמע בגאון. אלמלא הגאון אני לא הייתי אומרת, אבל הגאון אומרת. ואם הגאון אומר שזה לחם וזה ערום, זה רעב וזה ערום, מן הסתם צריך להניח שהגרא בדווקא כאמר. וקיימלן שהרעב לפני הרום. אני חושב שהפעילות של רב מיילה הייתה כל כך עניפה, שהתרומה שלו נכונה גם לתת לחם לרעבים וגם להלביש ערובים. ואולי הייתי אומר עוד שתי מילים. יש גם להערכתי, יש פה דרגה עוד הרבה יותר גבוהה. כשאדם מייסד או לוקח חלק בייסוד או בהחזקה או בפעילות של מקום תורה, יש לזה משמעות מעל ומעבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו. ולמה אני אומר כך? הברכת שמואל בהקדמה שלו למסכת בבא בתרא מביא שהראשונים שואלים על רבי עקיבא. רבי עקיבא מסר את נפשו על לימוד תורה לתינוקות של בית רבן. רבי עקיבא היה מסורה הרוגי מרחוץ, פרקו את שרוב מסרקות של ברזל. באבון מה? באבון שהוא לימד תורה לאחרים. שואלים הראשונים, למה רב עקיבא מסר את נפשו? הרי הלימוד תורה זה לא שלושת הדברים שמוסרים את הנפש. אז אפשר אולי להגיד כל מיני דברים, שאת שמעת, כל מיני דברים. אבל הוא מביא ככה, אני לא מצאתי את זה, פעם חיפשתי ולא מצאתי, אבל כך הוא מביא בשם הראשונים. לא מציין מקום מדויק. אבל שאומרים, תורה של רבים. מה כתוב? תורה של רבים, אז מוסרים נפש. מה זה תורה של רבים? אמרתי פעם כך, יש מראה במגילה נידון, מה קודם, לימוד תורה או הקרבת הקורבנות? אבל מה אומרת? שאם זה תורה של רבים, אז זה לפני הקרבת הקורבנות. מה זה תורה של רבים? ידוע מה שאמר הגרח מבריסק, רב חיים, מדייק את זה מהרמב״ם. הרמב״ם בהקדמה שלו לספר היד החזקה מתאר את תהליך מסירת התורה בעם ישראל. מדבר שם הרמב״ם של משה רבינו, היה שלושה תלמידים, היה לו פנחס, אלעזר, והיה לו את יהושע. כשהוא בא ליהושע הוא אומר שאת יהושע הוא ציווה למסור את התורה לדורות הבאים. אומר הגרח, יש רב שהוא גדול הדור, גדול הדור. יש שאלה בהלכה, ישאלו אותו. אבל יש גדול הדור שהתפקיד שלו זה מסירת התורה לדורות הבאים. זה היה יהושע. מסירת התורה לדורות הבאים זה לפני מצווה עוברת, לפני קורבנות. כשהברכת שמואל מביא שרבי עקיבא מסר את נפשו על תורה של רבים, אני יכול להניח שהכוונה היא על מסירת התורה. למדנו פה שמסירת התורה, הדרגה של מסירת התורה היא כל כך חשוב העניין הזה, שזה אפילו יכול להיות דוחה פיקוח נפש. משהו חדש לגמרי. למדנו פה איזו תפיסה חדשה. אין לי ספק שקיום העולם של התורה בימינו זה קיום של מסירת התורה לדורות הבאים. באיזה צורה נמסרת בימינו התורה? יש ישיבות בישראל. אני מדבר עכשיו על הדבר הכללי, באופן היותר כולל. אני לא מדבר על הדבר הפרטי. זה קיום התורה. אני מתאר לעצמי, מותר לומר שבוודאי צריך איזו רמה של מינימום. מה שיורד מן הרמה המינימלית, אני לא יודע אם אפשר לדלק במסירת התורה. הנה הגאון מדבר שזה לא לימוד תורה, רק זה. זה לא רעב, רק זה ארום, כשמלמדים אותו כל יום הלכה למייסס. לא בזה אנחנו נראים. אולי גם יהיה נכון לומר, ואני לא רוצה להאריך בזה, התנאי הוא שמקום שיש שם גם שימושה של תורה. יש לי כל מיני ראיות לזה. שימושה של תורה זה גם גדר דומה מאוד למסירת התורה. יש שיטה בראשונים שזה לפני כל המצוות, לפני מצווה עוברת. אפילו לפני מת מצווה. על כל פנים, אני אומר, כשאני בא להעריך את החשיבות הגדולה של פועלו של רב מיילה, רב מיילה זיכרונו לברכה, פועלו של רב מיילה היה לו חלק. היה לו חלק. יש מערכת ענקית גדולה, והיה לו תרומה במערכת הזאת. נתן את התרומה שלו. לא רק שיש לו את הזכות של להאכיל את הרעב ולהלביש את הערום, יש לו גם נזקפת גם לזכותו את המשמעות של הפעולה שלו, התרומה שלו למסירת התורה. כמה מאות ואלפים בתים בארצות הברית לא היה שם קיום של תורה במידה שיש היום לולי רב מיילה. זה לא מסירת התורה. כמה בוגרי ישיבה, תלמידי חכמים, באמת בקנה מידה, כמה זה מסירת התורה. כשיוצא מישיבה איש למדן, פירושו של דבר שנמסרה לו תורה. זכות ענקית, זכות ענקית. ובסוף עוד כמה מילים גם על מידותיו. ומיילה הייתה לו עין טובה, הוא לא ראה רעות על אנשים, הוא ראה טוב. היה לו גם לב מרגיש. שבוע שעבר פגשתי בוגר של הישיבה, בוגר שבא מארצות הברית, הוא אומר לי, אתה יודע, הבוגר הזה כבר היה רם בישיבה גבוהה, בישיבה של האמריקאים, תמיד חכם, תמיד חשוב. אומר לי, אתה יודע, בזכות מה כל אלה? בזכות רמאי לגלינסקי, זכרונו לברכה. לאבא שלי, אומר, לא היה כדי לשלם את שכר הלימוד. ופניתי למוסדות פה, מוסדות שם, אמרו לי, הנחה כזאת, הנחה כזאת. באתי לרמאי, אמר רמאי, שלח לנו מכתב, תדאג רק לכרטיס טיסה. ויצא ממנו, תמיד חכם, למדן, לב, לב מרגיש, זה המידות הטובות. ואני כבר אמרתי בלוויה, ואני אומר גם עכשיו, על כל המידות הטובות שלו, על כל המידות הטובות שלו, הוא גם היה איש מעביר על מידותיו. ידוע מה שהגמרא אומרת בתענית, המעשה ברבי אליעזר ורב עקיבא. רבי אליעזר היה רבו של רב עקיבא. רבי אליעזר עמד בפני התיבה והתפלל והרבה בתפילה ותחנונים ולא נענה. בא רב עקיבא ואמר פעם אחת תבינו מלכנו, וירדו גשמים. רב עקיבא היה תלמיד של רבי אליעזר, והיו העם מרננים. התלמיד עולה על רבו? יצא בת כל מן השמיים ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא מפני שזה מעביר על מידותיו. אומר שם רבי ישראל סלנטר, זה לא שרב לזר היה קבדן כי הוא לא השתלט על המידה שלו, על המידות שלו, אלא הוא חשב שהדרך, הדרך התורנית שלו, איך הוא צריך לנהוג עם, עם, עם הסביבה שלו, הוא צריך לנהוג בקבדנות. ולא חלילה שהוא לא היה בעל מידות שלא יכול לשלוט. יצא בת קול, והבת קול אומרת לא, הדרך היותר נכונה זה להעביר על מידותיו גם לשם שמיים. אני חושב שכל אלה נכונים, מה שאמרתי על רמיילה, זכר צדיק לברכה. רמיילה גם השאיר אחריו, דיברנו על הבנים, על התלמידים כבנים, אבל הוא גם השאיר בנים בנים, השאיר אחריו משפחה מפוארת. והרי כבר למדנו שתפילת אדם כזה בשמיים, נענים לתפילה של אדם כזה. יהי רצון שהנשמה הקשירה הזאת, עם כל כך הרבה זכויות שיש לה, שתתפלל לפני כיסא הכבוד, קודם כל על הראיה הנאמנה והחשובה, על סוניה, שבאמת הייתה בשבילו של המיילה, אנחנו תמיד היינו מדברים על זה בבית בהתפעלות עצומה, והמשפחה המפוארת שהוא השאיר אחריו. המשפחה הזו בעשייה שלה ממשיכה עכשיו לתת לו את ההתרוממות, מרוממת אותו, בחינת ברא מזכה אבא. יהי רצון שנשמתו הטהורה תעלה מעלה מעלה במעלות קדושים וטהורים, והקדוש ברוך הוא ישלח נחמה. נחמה זה לא דבר טבעי, פעם ראיתי אצל הרב דסלר, נחמה זה נס. אנחנו מבינים את זה שאין נחמה, מבינים, לא שייך, אבל נס יכול להיות שיקרה הנס. לכם אומרים על הקום ינחם, כי אין נמחה, רק נחמה ניסית, תדקו תשמריחו, שתבוא נחמה למשפחה ולכלל ישראל, אמן.